גם אם אנחנו לומדים משהו מאיזה מקורות פסוקים לזה, תמיד צריך לזכור שזה בעצם אנחנו עושים את זה בשביל לגלות את תורת השם בעולם ולהבין את מה שהשם אומר ולא בתור איזה משהו מאיתן. מה שאני עדיין חושב למה זה לא נעיל השאלה, כי בעצם גם אם אני במודעות של אני רוצה עכשיו להבין את דבר השם ולהבין את התורה בזה תחס בשורה התחתונה, אני כל הסברות לכל הדינים העיוניים שאני לומד לזה, הכל מגיע מהשכל האנושי, אין שום דבר, אין איזה שום חיבור לתורה. גם אם לקחתי פסוק מאוד סתום, ופירשת אותו איך של ליבה, ומישהו אחר פירש איך שלא נראה, אז תחת זה, נכון שזה במודעות של כל אחד טוען, זה הסברה האלוקית, אבל זה באמת שכל אנושי נטו. אז איך זה קשור בדיוק למה שהקדוש ברוך הוא אומר? זה לכאורה רק מה שהאדם אומר.
אני רוצה לענות לך, דרך בעצם לנסות להבין את הדברים בצורה יותר מקיפה, אפילו יותר מעמיקה. ובואו נשאל שאלה יותר יסודית. בעצם אני מקווה שדרך זה אתה תסכים איתי, או לפחות תבין אותי, ואז אני מקווה גם זה בתקווה לזאת ההבנה הנכונה של מה שאני רואה. אבל אתם יודעים שאני באמת קצת יכול להגיד שאני פחות מחויב להבין, להבטיח שאני רוצה להבין את מה שהוא אומר, אלא אני רוצה לראות מה הדברים שלא אומרים לנו, אומרים לי, לפחות זה מה שאני משדל להעביר כאן. ואני יודע שאני מדבר כרגע בשפה שהיא שפה לא משנה, לא נכנס אליה עכשיו, מה שנקרא פוסט מודרנית וכולי, אבל זה, אנחנו חיים בעולם כזה, שחשוב גם לראות את התמונה הזאת במובן הזה. אבל אני, למרות שאני מדבר בשפה כזאת, אני בעצמותי, אני מקווה שאני חושב שאני לא פוסט מודרני בתפיסה הזאת. אני מודע ליתרונות של הדבר הזה, אבל אני רוצה פה באמת לנסות להבין למה הוא מתכוון, ואני רוצה לחתור לנקודה אחת שהיא משמעותית. תראו, בעצם שאלת היסוד היא מה היחס בין תורש בכתב ותורש בעל פה. זאת שאלת היסוד הגדולה, שבעצם היא זאת שמלווה אותנו. כן, בעצם אתה אומר, הרי יש תורת השם ויש תורת האדם, ותורת האדם, אדם עובד עם הכל עם השכל האנושי. והרמב"ן בכלל בהקדמתו לספר המלחמות במסכת ברכות, מכירים את ההקדמה של הרמב"ן? אז מומלץ, בסדר, מומלץ. הנה, יש לכם, קיבלתם עוד שיעורי בית, תלכו, זה לא כזה ארוך, זה קטע קטן, קצר יחסית, תלכו שם, תראו מה, איך הוא מאפיין את הלימוד של התורה, איך הוא מאפיין את לימוד התורה שבעל פה, ביחס למדעים המדויקים של מתמטיקה ופיזיקה.
איזה ספר זה?
הקדמת הרמב"ן לספר מלחמות. אילו היה לי פה, זה מסכת ברכות, מסכת ברכות, פשוט הפסקה של הרמב"ן הראשונה, תראו שם, יש, לפני שמתחילים את השס, כן? יש גם כל אלה שכותבים ספרים, כותבים הקדמות. אנחנו לא רגילים לקרוא הקדמות. אני ממליץ לכם לקרוא את הקדמת הרמב"ן לספר המלחמות. כן? ושם הרמב"ן נותן איזשהו ככה דברים, אולי, אתה יודע מה? אתה יכול לרוץ שנייה להביא לנו רמב"ן. תביא מסכת ברכות. בסדר, לא בטוח שיש בו מחשב הקדמת הרמב"ן למלחמות. אם יש, תביא, תרוץ, תביא מסכת ברכות רגילה עם ריף, תביא מחדר רמים הקרוב, חדר רמים שלנו, הדלת פתוחה שם, תיכנס, תביא מסכת ברכות, תביא לפה. בסדר? תודה. אז אני רוצה רק לקרוא לכם שם כמה משפטים שיעירו את זה. מה? יש פה? אז יש בו מחשב, מי שיש לו מחשב יכול לקרוא לקרוא. אנחנו עכשיו בכל מקרה חייבים להמתין לו, כי הוא הלך בשירותינו, אז זה לא יעזור לנו להתקדם עכשיו. טוב, אני בינתיים עד שהוא יגיע נגיד, אתם מבינים ששאלת השאלות זה למה, אתם יודעים מי שאל את השאלה הזאת? למה צריך תורש בעל פה? בעצם אם מה שהוא אומר לנו כאן, שימו לב אתם, כל בניין לימודו יהיה על המקרא של ציווה השם, וזה יהיה נוכח עיניו. זאת אומרת, גם כשאתה מתעסק עם תורש בעל פה, מאין מתי קורא נשמע בערבית, אתה צריך להגיד, תנא אקרא קאה, התנא מתייחס לפסוק, זה מה שאני רוצה, להתייחס לפסוק. אז אני אומר, אם כל כך רוצים להתייחס לפסוק, אז שאלת השאלות שעומדת היא, למה לא הכל פסוקים? זה בעצם מה שמציק לו, כן? אם הכל היה פסוקים, אז הכל היה פשוט. לא הייתה שאלה בכלל. איפה מתחילה להתעורר הבעיה? כשלא הכל פסוקים, כשיש פסוק, ופתאום יש דברים שמתווספים מבחוץ. והדברים המתווספים בחוץ, אומר לנו רב צדוק, תדע לך, גם אלה צריכים להיות מחוברים לפסוקים. והוא אומר לי, תשמע, מה אתה מתחבר לי לפסוקים? הדברים האלה זה לא פסוקים, הדברים האלה זה השכל האנושי. תודה.
אי אפשר להסתמך על הפסוקים.
מה?
אי אפשר להסתמך על הפסוקים בלבד. גם אם נרצה, זה לא אפשרי.
מי אמר להסתמך על הפסוקים בלבד?
לא, אני אומר, גם אם כאילו אנחנו נוסעים לדבר על התורה שבעל פה כמשהו שהוא ספר אנושי, אני אומר, אי
אפשר לדבר בלי. אתה אומר שבילט אין כל פסוק, הוא צריך איזה מילה באיזה. תתפלא, כן? אני חושב שהקדוש ברוך הוא, אולי, אני לא יודע, יכול היה לייצר איזה מין טקסט כזה שלא זקוק לפרשנות. בסדר? בוא נניח, כאן נכון שתפיסה ודאי פוסט מודרנית לא מסוגלת בכלל לחשוב על מחשבה כזאת, היא בכלל כל הנושא של פרשנות הטקסט זה משהו שהוא בלתי אפשרי שם, הכל פתוח והכל בתפיסות הקיצוניות של התפיסות האלה, אז הם בכלל שום אובייקטיביות של הטקסט, וכל אדם מה שאתה קורא זה הטקסט, ויכול להיות אפילו הפוך לגמרי בתפיסות הקיצוניות, הפוך לגמרי, אתה יודע שהוא התכוון, וזה בכלל לא מעניין אותי מה הוא התכוון, כן? בעצם הגישה של, אם תרצו, אחת הגישות של השופט העליון ברק, שופט העליון לשעבר ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, שהוא אמר לא מעניין אותי הפסיכולוגיה של המחוקק, מעניין אותי, כן? טקסט של המחוקק, החוק, המילים של החוק, אני עושה בהם מה שאני רוצה, מה הייתה הפסיכולוגיה של המחוקק, מה זה, זה לא מעניין אותי בכלל, כן? זה הפרשנות היצירתית מאוד של זה. טוב, אבל בואו ניגש בעצם, כי בואו באמת יש לנו פה שאלה יסודית, מה היחס בין תורש בכתב לתורש בעל פה, ורק בשביל להבהיר את מה שאומר הרמב"ן, שאולי במידה מסוימת אפילו יעצים את השאלה שלך, כן? הרמב"ן אומר כאן בהקדמתו, דברים יפהפיים, תחילת כל דיבור ופתיחת כל, אתם יודעים מה זה ספר הנחמות, איזה ספר נכתב, למה הוא כותב אותו, זה ספר הגנה טריף מהשגות בעל המאור, זה הספר. ואז הוא אומר דברים מעניינים, זה לא בדיוק הקדמה לספר, כי זה הקדמה לחלק ב' של הספר, כי כידוע לכם ספר בעל המאור הוא בעל שני חלקים, יש המאור הגדול ויש המאור הקטן. המאור הגדול זה על נשים נזיקין, וזרעים מועד, שזה בעצם ברכות ומועד, זה המאור הקטן. בסדר? ואז הוא, הרמב"ן כבר כתב את ספר המאור, את המלחמות על המאור הגדול כבר כתב, וכרגע בהקדמה לחלק ב' על המאור הקטן. ואז בינתיים הוא כבר התבגר בכמה שנים, ואז הוא אומר עוד משפט שקשור לבגרות הזאת. הוא אומר, וכבר השלמתי חיבורי בחלק ראשון על תכונה אחרת, כי הרתיחוני ימי הנאורים והקדיחו הבחורים אש באפי, וקינאתי לרבנו הגדול רבי יצחק אלפסי ז"ל קנאה גדולה, מפני שראיתי לחולקים על דבריו שלא השאירו לו כפירו במחלקותיהם עניין נכון בכל מה שדיבר, ולא דבר הגון בכל מה שפירש, ולא פסק ראוי בכל מה שפסק, לא נשאר עם דבריהם בהלכות זולתי הדברים הפשוטים למתחיל פרק אין עומדים. זאת אומרת, בעצם כל המשיגים אל הריב הלכו בעצם מוטטו את גדול פוסקי ישראל, כן? וספר הריף, ספר הלכות של הריף היה מקובל עד היום הוא כך, אבל ודאי באותם ימים הוא היה מקובל כספר, כפוסק, כן? הריף, המאירי קורא לו, כפי שאתם יודעים, גדולי הפוסקים, כן? זה הספר של הפסק. אומר הרמב"ן, כל אלה שבאים ללמוד, כן? בעל המאור, בעל ההשגות על הריף, מה הוא עושה? הלך מוטט את כל הבניין של הריף, מה השאיר לו? הדברים הפשוטים למתחיל ללמוד פרק אין עומדים. כן? אתם יודעים שפרק אין עומדים זה הפרק הכי פשוט בש"ס, לפחות ההתחלה שלו. כן? הכי פשוט. טוב, זה אפשר להתווכח על כל דבר, אבל זה פחות או יותר מה שאומר כאן הרמב"ן. ולכן הוא אומר, אני כל כך רתחתי לבעל המאור, הייתי צריך לתקוף ככה, להחזיר מתקפה כל הזמן. ועבור היות רוב דברי הרב רבנו זכי עלי ולעניין הזה, השיבותי על כל מה שאינו נכון בעיניי מספרו בסדרי נזיקים ונשים, הלכתי במסלול הדרך אשר הוא זל דרכה לפיינו. ואחרי שובי הוא אומר, ניחמתי, ואחרי ודאי חזרתי בי מן הדרך. פן אהיה כמתגדל מלאכתי ואינה לפי כבוד הרב. כשאתה הולך להיות פולמוסן, אז יש ספק ש... אז הפולמוס מדריך אותך. כשהפולמוס מדריך אותך, העצבים מבילים אותך, כן? ואז לא האמת עומדת לתורת שמה, אלא הבקחנות, כן? זה, לכן אומר, בספר הזה אני הולך לנקוט טקטיקה שונה. לכן נמנעתי בכל הסדר הזה, והוא סדר מועד, מהשיב על הרב הנזכר. זולתי לבקש נרדף. אני לא עכשיו אתווכח עם בעל המאור, אני הולך להגן על הריף. להיות נאמן למשימה שנטלתי על עצמי בתחילה. לא ללחם בעל המאור, אלא להגן על הריף. רוצה לומר, לתרס סברי רבנו הגדול, ולפרש אותה. ורואה אני שזה מותר לי וחובה עליי, זכות לנפשי. ואתה מסתכל בספרי. אל תאמר בברבך, כי כל תשובותיי על הרב רבינו זרח יזל, כולם בעיניי תשובות ניצחות ומכריחות אותך להודות בהם על פני קשותך. ותתפאר ביותך מספק אחת מהן הלומדיה, או תטריח על הדעתך להיכנס בנקב המחד, לדחות מעליך הכרח ראיותיי. אין הדבר כן. ופה משפט המפתח. כי יודע כל לומד תלמודנו, שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות, ולא ברוב קושיות חלוטות. ואת אין דברים מוחלטים בלימוד הגמרא. כשאתה לומד תלמוד, כן? אין לך הדבר שהוא 100%. אין 100%. שאין בחוכמה הזאת מופת ברור, כגון חשבוני התשבורות וניסיוני התכונה. אין ראיות חותכות כמו חשבוני התשבורות מתמטיקה, ניסיוני התכונה, פיזיקה, או אם תרצו יותר ניסיוני התכונה, זה גם אסטרונומיה בעצם. כן? שזה תחום בתוך הפיזיקה. הוא אומר בעצם, תורה זה לא מתמטיקה פיזיקה. זה לא זה. אז מה זה כן? אבל נשים כל מאודנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות, ונדחוק עליה שמועות, ונשים יתרון הכשר לבעל דינם מפשטי הלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל. מה אומר בעצם? תפקיד הלומד זה, יש לך עמדה כזאת, האם אני יודע מה, הסברת, מה עמדת רשי בידו של אדם, האם ידו של אדם קונה או יד קונה רק מדין אגבה. הקצות אומר ידו של אדם קונה רק מדין אגבה, מכירים? לא יודע, לא משנה. הקצות אומר כך בסימן וסמך חי, כן? בא דבר אברהם ותוקף אותו בהתקפה חריפה, איך אתה יכול להגיד כך? בסדר, לא משנה, יש ברשי מתח מסוים איך לפרש כמה קטעים ברשי, ועל זה התווכחו ביניהם גדולי האחרונים בשאלה מהי עמדת רשי, איך אני יודע אם מצודק? כן? אז אני יודע מצודק, אומר הרמב"ן, אתה תדע, תדחוק על עמדה אחת את הוגן הסוגיות, את פשט הסוגיות, תגיד שהסוגיה הזאת נראית יותר שמובילה לכיוון הזה, דברי רשי בסוגיה הזאת אומרים יותר בכיוון הזה, דברי רשי יותר בסוגיה הזאת אומרים יותר בכיוון הזה, כי זה הבעיה בעצם. למה נוצרים מתחים ונוצרים ויכוחים? ואז השכל האנושי צריך להכריע? כי אותו אדם שהתבטא לא עבד אצלך, אלא עבד אצל עצמו. כן? וכשהוא עבד את זה לדבר, הוא עבר את הקונצפט שלו כמו שהוא הבין אותו. וכשאתה קורא אותו וקורא פה קטע שלו וקטע שלו, ויש לך בעיה של מתח ביניהם, השאלה איפה לשים את הדגש ואיפה לתרץ ואיפה ליישב. כן? זאת השאלה. אומר הרמב"ן, בשביל זה יש הסכמת השכל. אני רק מחריף את הקושיה. כן? בוא, האדם בא, נוגע את השכל שלו, והוא, זה כלי העבודה המרכזי שלנו כדי לעבוד. אני אומר את זה כי אני זוכר, אתם לא יודע, חלק מכם נולדו, חלק מכם לא נולדו. הפילוג, מכירים? קונטרס הפילוג, כל תקופת הפילוג, מכירים או לא?
פילוג בין מי?
כן, מה, זה הפילוג, אין פילוגים אחרים. אתה מכיר פילוגים אחרים? יש היום בינתיים המחבלים והסונים שם בפונוביץ. אני מדבר עכשיו בתוך העולם שלנו, כן? הפילוג הגדול. שם בתקופת הפילוג הגדול היו גם נכתבו המון דברים, וזה היה ממש סוער, וכל הזמן הכל רגש ורעש. ואני זוכר שבאחד מן המאמרים שיצא אז בתקופת הפילוג, היה תורה היא תורת השם, תורה אלוקית. מה לשכל אנוש ותורה אלוקית? פחות או יותר כאלה שם. כך כתוב שם. ואני זוכר שזה פוצץ אותי, ועד היום אני מתפוצץ מזה, אבל היום אני קצת יותר רגוע. א', גם התבגרתי בכמה שנים. ב', גם מאז, גם, אני רוצה, האמת היא שאני לא רוצה להאשים את, כמובן, אתם יודעים מאיזה בית מדרש יכולה לצאת אמירה שכזאת, כן? אני לא, אני חושב שבהר המור זאת לא התפיסה שלה בנוגע ללימוד ראש בעל פה. אי אפשר שתהיה תפיסה כזאת. מי שכתב את זה שם זה היה לא איש תורש בעל פה של הר המור, ואני לא מתכוון לרב טאו עכשיו. בכוונה אני לא מתכוון לרב טאו, אני מתכוון למישהו אחר, זה לא משנה כרגע, כיוון שדברי ימי הפילוג כתובים, יש גם חוברת הפילוג, יש לדרך. תלכו, מי שרוצה לחקור את העניין, מוזמן לעשות את זה, לקרוא את כל הדברים, ואולי תגלו גם את מה שאני מדבר עליו עכשיו. אבל אני אומר, הנקודה המרכזית היא לבוא ולהגיד על תורש בעל פה, על לימוד השס, כן? שאין בו מקום לשכל אנוש בגלל שזה דבר השם, אין לך סילוף יותר נורא מזה באשר לתורש בעל פה. ודברי הרמב"ן כאן ברור מלילו, הסכמת השכל היא הדבר שאיתו עובדים. וכלי עבודה שלומד התורה, כשהוא מביא תורש בעל פה, יכול להיות שכשהוא לומד, אני לא יודע מה, ילמד אורות הקודש, מצידי שלא יביא את השכל, אם הוא חושב שאפשר להגיע לשם בלי להביא את השכל. בסדר, שיביא, זה אורות הקודש, זה צלצולים מעולמות עליונים, לא יודע איך הוא מקבל, אולי זה כל הנבואה של הרב הנזיר. לא יודע, אני באמת לא יודע, ילמד איך שהוא מביא. בסדר? אבל אני מדבר כרגע על תורש בעל פה, ותורש בעל פה, כל הדבר הזה ניתן לכלים האנושיים. כן? ואני לא בא להתכחש את הכלים האנושיים, שיהיה ברור. כן? כל מה שאומר לנו רב צדוק, וזאת הנקודה המרכזית. אני חוזר לשאלה ששאלתי, למה יש תורש בכתב ויש תורש בעל פה? למה הקדוש ברוך הוא בעצם לא כתב לנו איזה טקסט? אז אתה אומר, כל טקסט יזקק לאיזה פרשנות, אז ממילא זה. אבל בוא נגיע, לפחות היינו מצמצמים את הדברים. כן? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כתב לנו איזה תורה שבכתב, שהיא מאוד סתומה. כן? שעל זה יבוא, פתאום אתה לומד, ימצא בידו הגניבה, אתם מתחילים, זה באים דרשות, הימצא, שד ידו בין הימצא לתימצא, ואתה מקבל פתאום קניין חצר. כן? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד קניין חצר בעברית פשוטה? הוא לא יכול להגיד לנו חצר מדיניה וחצר מדשלחות? לפחות לחסוך את הוויכוח הזה שבין רבי יוחנן לריש לקיש. לחסוך לנו זה עמוד שלם בשס. אם הקדוש ברוך הוא יכול לכתב, כך קונים מוצרים, משיכה, מסירה, הגבהה, חצר. היה נותן לנו רשימה כזאת, בסדר? עדיין יכול להיות שהיה ביקוח, כשזה חצר מדיניה, איך פועלת בדיוק חצר מדיניה? אני מסכים שתמיד, אבל פחות לצמצם משהו. במקום שרב אריה לייב הכהן יכתוב את ספר קצות החושן, אם הקדוש ברוך הוא היה כותב ספר קצות החושן. אתה מבין מה היה? אם הקדוש ברוך הוא היה כותב שולחן ערוך. בוא נצמצם את תורת האדם, נסה את כולה פסוקים, בוא נתן הכל פסוקים. מה, זה לא היה יותר מושלם? אתם לא מפנטזים פנטזיה כזאת לפעמים? למה אתה לא מפנטז פנטזיה כזאת? מה, זה כל כך מופרך לחשוב ככה?
לא, אני לא חושב שזה מופרך, אני חושב שזה היה הורס את כל הקשר של האדם הקדוש ברוך הוא.
אז יופי, הנה מה אתה אומר בעצם, שתפקידו של האדם, כן? הוא אשר אמרתי לכם, אשר ברא אלוקים לעשות. כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא עולם בצורה מסוימת, הוא אמר לאדם, בוא תראה את העולם שבראתי, כן? תמשיך לבנות אותו, תמשיך לייצר אותו, כן? אבל זה לא רק עולם פיזי, הקדוש ברוך הוא גם ברא תורה, כן? ובנה תורה, ובא ואמר לבני אנוש, בוא תיקחו את התורה הזאת, כן? ותמשיכו לבנות את הדבר הזה. מה שאומר לנו כאן רבי צדוק, וזאת הנקודה המשמעותית שאומר לנו, זה הנקודה המרכזית. הוא אומר לנו, כשאתה הולך ויוצר את היצירה הזאת, ומתפלסף עם חצר מדיניד ומדין שליחות, כן? תישאר מעוגן עם הפסוק. כן? תישאר בידו הזה שבין ימצא לתימצא. בתודעה שלך, תישאר מחובר לשם. נכון, כל הדיון, יד וחצר, זה הכל עניינים שכליים, זה הכל עניין של שכל אנושי. אתה צודק לגמרי, זה הכל עניין של שכל אנושי. כי אתה עכשיו הולך לבדוק, כשיש לי על ידי הריבוי הזה שאני לומד מתוך פסוקי התורה, ואני אומר, יש קניין חדש, נקרא חצר, חצרו של אדם קונה לו, ואני צריך עכשיו להבין אותו. כן? אז בא רבי יוחנן ואומר, אני חושב ש... אני כבר לא זוכר מי אומר, אולי אתם זוכרים, רבי יוחנן אומר חצר מדין יד, נדמה לי. ויש להגיד שאומר חצר מדין שליחות. אני צודק או לא? הוא יכול להיות ההפך. אני לא חשוב. בסדר. אתם, יש למסקנת הסוגיה יותר קל. כן? מה למר חדה ומה למר חדה ולא פליגה. אז יש לנו, אז בכלל אין מחלוקת. כל אחד מדבר, זה אחד מדבר חצר דגברה וזה מדבר חצר דאיתתה. בכלל יש יד, חצר של גברים עובדת מדין שליחות, חצר של נשים עובדת מדין יד. גם זה צריך להבין, איך, למה שיהיה הבדלים כאלה בין גברים לנשים, גם בשאלה איך קונה חצר. בסדר, אבל גם זה. זה הכל ודאי יהיה. אם נגיד שחצר שלישה קונה מדיניה, וחצר שלישה של גבר עובד בדין שליחות, אתם מבינים שזה רק שכל אנושי יכול להגיד. בפסוקים לא כתוב לא אישה ולא גבר. כן? אז ברור שכל אנושי. אבל בסדר, אפשר למצוא, יש פילוסופיות שיכולות להסביר את ההבדל בין גברים לנשים, גם בנוגע לקניין חצר, ולמה זה יהיה יד וזה יהיה שליחות. יש, אפשר. אני מתאר לעצמי שמי שכבר למד חצר בשיעורים, אני מתאר לעצמי שיש רבנים שכבר עסקו בזה. מי שרוצה יבוא לשיעור שלנו, השיעור הקרוב אצלי, אני הולך לעסוק בנקודה הזאת. כן? אבל זה אלה דברים שעולים מתוך הסוגיות. מה שאומר לנו כאן בצדוק, כשאתה לומד סוגיה ואתה עוסק, אתה שוקע, שקוע עמוק עמוק בתוך השכל האנושי, כן? אל תשכח שאתה בעצם כרגע משתתף במהלך של פירוש התורה, פירוש דבר השם שיורד לעולם. את הנקודה הזאת אל תשכח. שלרגע לא תחשוב שאתה עוסק רק בחוכמה, החוכמה הטהורה, התבונה של התבונה כשלעצמה. אתה לא עוסק רק בחוכמה בתבונה. אתה עוסק בחוכמה בתבונה בניסיון להחכים או להבין ואת דבר השם שיורד לעולם. וכמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, בעצם הנקודה הזאת, כשאתה עוסק במסכת ברכות, מאם אתה קוראים את שמה בשחרית או מאם אתה קוראים את שמה בערבית, אז הקשר לפסוקים הוא ברור, כי אני לא מתחיל לקרוא כעצמה בלי שכתוב למשוך בך ובקומך. אז ברור שאני עוסק בפסוקים. וכשאני עוסק במלאכת חורש וזורע וקוצר בשבת, ברור שהלא תעשה כל מלאכה עומד מול העיניים שלי. אבל כשאני עוסק בחזקת הבתים, הבורות, השיחין והמערות, שלוש שנים מיום ליום, אז מהו הפסוק שעומד מול עיניי? כשאני עוסק שניים מחזים בתלית, איזה פסוק עומד מול עיניי? זה מה שהוא אומר לנו, שגם באותם סוגיות אתה צריך לשלב. לכן אמרתי שכשלומדים סוגיות מסכתות שקשורות אוטומטית ומעוגנות היטב היטב בפסוקים, מסכת בבא קמא שמעוגנת כל כולה בפסוקים, בפסוקי נזיקין ובפסוקי גניבה וגזלה, זה מצוין. כשאתה עוסק במציאה, חלק מהם קשורים, שומרים, אתה נמצא עמוק עמוק בתוך הפסוקים, כן? בסוחרת הפועלים, נינה שכירות פועלים וכו', וביומו תיתן שכרו וכו', ואל כל יכל לא תיתן, כל הסוגיות האלה של סוף במה מציאה, גם זה אתה מוגן בפסוקים. אבל שניים מחזים בתלית זה קצת, זה יש לך פרק שני, זה מצוין עם פסוקים, זה השבת הוידה, זה פריקה או טעינה, כל זה פסוקים. איזה יופי כשאתה עוסק עם פסוקים, אתה ישר עוסק, אתה מבין שאתה עוסק בדבר השם. שניים מחזים בתלית, אדם יכול לחשוב שהוא לא עוסק בדבר השם, כי השאלה היא שאלה רק איך להסתדר בין כל דעלים דבר לבין יחלוקו. ובין כל דעלים דבר לבין יחלוקו, זה הכל שכל אנושי, הכל, כן? אבל שם גם לכאורה החיבור של הפסוק הוא רחוק. לכן שם החיבור של הפסוק הוא הרבה יותר מלאכותי. הזכרנו פסוקים כמו באהבת לרעך כמוך, כמו ועשית ישר וטוב, גם שם אתה צריך להשתדל להתחבר. כי אומר לנו הרב צדוק, זו הנקודה. כל בניין לימודו יהיה על המקרא. כשאתה בא ללמוד תורה, אתה צריך להיות מחובר לפסוקים, לאידאה של הפסוקים. ודאי, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. שיהיה ברור, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא תורת האדם. לומדים דף יומי פה? מנדו לומד דף יומי, אז דף יומי של היום אומר לך, זה יש ויכוח הגדול, מה הרוב, האם רובי תורתי זה בכתב, רובי תורתי שבעל פה, והסכמת כולם שלא יכול להיות כבר, ורבי יוחנן אומר שם, ודאי, כן, אכתוב לו רובי תורתי, אז אומר רבי יוחנן, צריך לקרוא את זה בסימן שאלה, אכתוב לו רובי תורתי, וכי אפשר לכתוב את רוב התורה, הרי ברור שלא קראת ברית הגדול ברוך הוא עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה, כי על פי הדברים האלה אנוכי קוראת מחברית. גם התורה שבעל פה יונקת ויוצאת ובוקעת מתוך התורה שבכתב. ומה שאומר לנו כאן, רק שבתודעה שלנו כל תורה שבעל פה תחבר אותה עם תורה שבכתב. אבל זה לא בשביל למחוק את הפעילות השכלית, הפעילות האנושית, אבל זה הכל בשביל שגם הפעילות השכלית והפעילות האנושית תהיה חלק מיצירת תורת השם, כי אנחנו רוצים להיות שותפים לקדוש ברוך הוא ביצירת תורה. והשותפות הזאת לא יכולה להיות על ידי שאני יוצר תורה נפרדת מתורת השם. כי בסך הכל אני רוצה בשבוע לדבר שתהיה תורה אחת. ורק אם אני מחבר את התורה של האדם עם תורת השם, אז התורה הופכת להיות תורה אחת. אני לא יודע אם זה עזר לך יותר, אני מקווה שזה עזר יותר. עזר יותר או לא? טוב, זהו.